De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos un programa especial con gente que ha venido a exponer unas obras fotográficas en el Centro Sefarad de Israel. Por eso se encuentra con nosotros el fotógrafo israelí Erez Kaganovich. Hola, bienvenido.
Hola.
Y también para facilitarnos la comunicación también tenemos a Inat Almond del Instituto Cervantes, que también es parte de esta exposición, ¿no? Queríamos preguntarle a Erez, y para eso nos va a ayudar justamente Inat, ¿cuál es el tema principal? Vemos que por el título se habla del 7 de octubre, pero no son fotografías solo de lo que pasó el 7 de octubre, sino lo que pasó desde el 7 de octubre, ¿verdad?
אנחנו רואים שמדובר בתמונות, צילומים, לא רק ממה שקרה בשבעה באוקטובר, אלא גם מאז השבעה באוקטובר. דברים שקרו מאז השבעה באוקטובר.
הרעיון בסופו של דבר, כשאנחנו חושבים על זה, מדברים על מדינת ישראל, שאנחנו מדינה שהיא פוסט-טראומטית, אבל אנחנו עדיין במלחמה, והחטופים עדיין לא חזרו, וזה אומר שאנחנו עדיין בטראומה, אנחנו עדיין חיים אותה כל יום. אז היה מאוד חשוב בתערוכה הזאת בעצם לספר את הסיפור של מה שקרה בשבעה באוקטובר ומה שקרה לאחר מכן.
Todavía estamos en el post 7 de octubre, no se terminó. Todavía como país, como sociedad, estamos en post trauma. Esto no se terminó todavía. Los rehenes no están todos en casa todavía. Entonces es todavía muy importante narrar también lo que está pasando después, lo que siguió está en curso.
ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאתגר. כשאתה נמצא בישראל, אתה חווה את זה כל יום. והניו סייקל, המעגל חדשות שישראלי חווה במהלך היום, מאז השבעה באוקטובר, הוא מטורף. גם ככה החיים בישראל מטורפים. אבל היה מאוד חשוב להביא את הסיפור באמת על כל המורכבות שלו.
Estamos enfrentándonos con muchos retos. Cada israelí está expuesto a diario a una cantidad tremenda de noticias que tienen que ver con la situación. O sea, que estamos totalmente en plena situación y es muy importante traer las historias personales de este reto.
Bueno, esto parece como si fuera una exposición más de algo que pasó, algo que está pasando, ¿no? Es como casi periodismo.
יותר משזה חשוב משהו שהיה, זה משהו שבעצם עדיין אירוע מתגלגל, בעצם כמו סוג של לעשות תקשורת.
האירוע הזה הוא באמת אירוע מתגלגל, והיה חשוב לנו גם בתערוכה עצמה, לי ולעינת, להראות בעצם את הסיפור הרחב, הסיפור היותר גדול, לא להביא רק את הסיפורים של אנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר, כי כמו שאמרנו, זה באמת סיפור מתגלגל. וזה כמו שתחשוב, השבעה באוקטובר, זה כמו שתלך לאגם ותזרוק איזה אבן קטנה, ואז נוצר לך כל מיני אדוות. אז זה מה שקורה בשבעה באוקטובר, האפקט של האירוע הזה הוא מתמשך והוא לא נגמר. והיה חשוב לנו באמת להביא את הסיפור של כלל דוברי הספרדית בישראל, ולהביא את זה מזוויות שונות.
Es cierto, es todavía un evento en curso. Estamos sobre la marcha todavía. Tiene efecto ya permanente. Y nos será importante ver una perspectiva más amplia y traer o seguir no solo las historias de los víctimas, de las víctimas o de los afectados, sino también de personas que igual no están en primer círculo, como una piedra que tiras al agua y que está creando unas olas de perímetros. Entonces traer también las historias de personas que están aportando y tratando y cuidando y aportando a recuperarnos de esta historia, no solo el victimismo.
Pero justamente los retratados son gente de habla hispana original, ¿verdad?
המצולמים הם כולם דוברי ספרדית במקור.
כולם דוברי ספרדית במקור, ואני גם חייב להגיד שהפרויקט הראשון שהתחלתי בעצם את כל הסיפור הזה של 7 באוקטובר, זה לא היה בדגש על הספרדים. וככל שהייתי יותר בעוטף עזה, ונחשפתי לה הרבה יותר, פתאום הבנתי שיש בעצם קהילה גדולה של דוברי ספרדית שנפגעו בשבעה באוקטובר, ומשם בעצם הגיע הרעיון שצריך לספר את הסיפור דרך הזווית ראייה שלהם, וגם בעיניי היה מאוד חשוב לספר את הסיפור בספרדית, כי גם בספרד וגם בדרום אמריקה, הסיפור של השבעה באוקטובר והסיפור של ישראל לא כל כך נשמע.
Sí, son todos de habla hispana. Quiero contar que cuando mi primer proyecto sobre el 7 de octubre no se enfocó precisamente, específicamente en los hispanoparlantes, fui a fotografiar familiares y entonces me di cuenta de la tasa muy alta de hispanoparlante entre ellos, algo que no estaba muy consciente a ello antes, y caí en la cuenta que se trata de una comunidad bastante grande y que tiene su historia. Y además tengo entendido que en el mundo hispanoparlante, tanto en España como América Latina, no se oye bien la historia del 7 de octubre, la historia de Israel. Y era importante narrar esta historia en su idioma.
Uh-huh. Bueno, se entiende entonces por qué esta exposición viene a un sitio como el Centro Sefarad Israel, es decir, un sitio que representa el nexo entre el mundo hispanoparlante y el mundo de Israel y el mundo judío, ¿no?
Así que, ¿bjira tif'it? O no puedo entender, ¿por qué se llegó al Centro Sefarad? Que es un mercado que se conecta entre Sefarad, el mundo judío y Israel.
אבל אני חושב שמה שבאמת מעניין בתערוכה הזאת שהבאלנו אותה למדריד, זה שזה לא רק הוצג בקהילה היהודית. סנטרו ספרד זה בעצם גורם ממלכתי רשמי של ממשלת ספרד. מי שעומד בראש המכון הזה הוא בעצם דיפלומט ספרדי. ועצם זה שהתערוכה התקיימה פה במדריד, לצד כל הביקורת הגדולה על ישראל, אני חושב שיש לזה משמעות גדולה.
Quiero enfatizar que el hecho que es el Centro Sefarad, que es una institución no judía, es una institución española encabezada por un diplomático español del Ministerio de Exteriores, o sea que tiene sentido más grande, sobre todo con las relaciones hoy en día entre España hacia Israel, entonces es mucho más importante que se presente ahí y no se quede dentro del marco judío, de la comunidad judía nomás.
¿Qué es lo que la gente puede ver en esta exposición de fotografías? ¿Cuáles son los objetos que se retratan?
מה האנשים בעצם יראו בתערוכה?
לפני זה אני רוצה לציין שאנחנו נמצאים בתקופה שגם עיריית ברצלונה החליטה לנתק את הקשרים עם מדינת ישראל ועם העיר תל אביב. אנחנו בשבוע שממשלת ספרד החליטה לבטל עסקאות נשק עם ישראל. אתה מרגיש את המצור המדיני שמגיע מספרד. אז אני חושב שדווקא העניין של להציג את התערוכה במדריד דווקא בשבוע כזה, יש לו באמת משמעות גדולה.
Quiero añadir, lo dicho antes, de que estamos en una semana precisamente un poco difícil. Nos enteramos que el ayuntamiento, la municipalidad de Barcelona decidió desconectar relaciones con Israel y hermandad entre Barcelona y Tel Aviv. Y nos enteramos también de una anulación de un acuerdo de venta de armas entre España e Israel. Entonces, más aún en este contexto, es importante traer esta exposición.
ואני חושב שבאיזשהו מקום, לפחות מהביקור שלי, יוצא לי לבקר בהמון מקומות ברחבי עולם עם התערוכות שלי, ובאמת הייתי בכל העולם, ואני חייב להגיד שבאיזשהו מקום, דווקא במדריד, זה אחד המקומות שאני מרגיש יותר בטוח. אני לא מפחד לדבר בעברית, אני לא מפחד להציג את עצמי בתור ישראלי, או לא חושש לפחות, ואני חושב שיש פער, יש איזה פער מסוים בין מה שהממשלה מייצגת, לבין מה שאתה פוגש האדם הרגיל ברחוב.
Yo estoy por muchos lugares por el mundo con mis proyectos, y quiero enfatizar que aquí en Madrid me siento especialmente seguro, como israelí, como judío, no tengo miedo estos días que estoy aquí, hablar hebreo por las calles, no noto miedo, y es una cosa importante decir, porque no es dado por sentado. Y igual eso quiere decir que hay brecha entre los gobiernos y los pueblos y la gente, los ciudadanos en la calle.
Respecto a la exposición, a lo que se puede ver, ¿cuál es el foco? ¿Son los paisajes del ataque, las personas, qué es el, ¿A qué se dirige tu mirada?
מה בעצם נראה בתערוכה? משהו כאילו שאל קודם, אז עכשיו הוא יהיה יותר... האם תמונות מהטבח, מהאסון, או יותר אנשים? על מה הדגש?
הדגש בסופו של דבר זה לספר סיפור אנושי. כי אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, אני מאוד מאוד רוצה להביא את הסיפור שמאחורי הכותרות. אני רוצה שאנשים יגיעו לתערוכה ויסתכלו בעיניים של אותם אנשים ששרדו את השבעה באוקטובר. ואני חושב שאם אתה מספר סיפור, ואם אתה מביא תמונה שהיא מעניינת, אנשים יכולים להתחבר לזה. כי ברגע שאתה שומע, אתה יודע, את החדשות, ואתה שומע את כל הכותרות, קשה לפעמים מאוד להתחבר למה שאתה שומע. אבל ברגע שאתה מביא סיפור אנושי, וברגע שאתה מצליח להראות את מה שקרה שם, אז אנשים יכולים להתחבר. וגם מאוד חשוב לי להגיד שבתור צלם, אני לא מנסה לכפות את הדעות שלי, או את הרעיונות שלי על אנשים שרואים את התערוכה. אני מספר סיפור, מצלם תמונה, ונותן לאנשים אחרים לחבר את הנקודות בעצמם.
לא נופים, אני אגיד שזה לא...
לא, לא, זה לא, זה דגש על אנשים, על הסיפור האנושי.
אמרנו, אלן פוקס, היסטוריה סומנס. En esta exposición, precisamente, no están incluidos imágenes de la destrucción que dejaron los terroristas en los kibutzim, porque nos enfocamos en la historia humana. Es permitir al público mirar a los ojos de una persona que pasó algo a través de la imagen y un texto y su historia. La idea es, a diferencia de noticias, yo no impongo como fotógrafo mi opinión. Yo ofrezco al público una imagen y ofrezco al espectador sacar los sentimientos y las conclusiones y conectarse y decidir cómo conectarse a esta persona.
Tengo una pregunta. Cuando él se propone fotografiar y utiliza ese lenguaje, en cualquier otro contexto internacional, prácticamente, a menos que uno sea periodista, pues habla de temas de naturaleza, de belleza, de lo que sea, pero parece como que el tema de esta guerra está tan presente que no se puede hacer otra cosa, ¿no?
Okay, pero ¿cuál es la...?
Que como fotógrafo, en este momento en Israel, se puede hacer algo que es solamente estético y no reflejar lo que está pasando.
O sea, que si está, si puede hacer solo enfocarse en persona, okay. אני, ושואל, אם בעצם בתקופה הזאת אפשר לעשות בכלל בישראל משהו שהוא רק עם דגש אסתטי. טוב, אבל בסדר, תסביר לו אולי שזה לא רק אסתטיקה, שזה לא, שזה... הוא כנראה, בגלל שאין את התמונות זוועה, אז האם אפשר, אתה גם מבין עברית, נכון? אז תגיד לי אם דייק, אם אני מדייקת, אם אפשר בעצם לעשות היום משהו שהוא לא שיקוף רק של מציאות בשטח. זאת הייתה השאלה? או איזה פעולה...
האם אפשר להעביר את המסר גם בלי להראות תמונות של דם ושל הרס?
No. La pregunta era si... ¿Se puede hoy en día en Israel trabajar en una cuestión que tiene que ver con el arte sin que la realidad te obligue a reflejarla?
¿Hay אפשר לעשות היום בישראל רק אומנות בלי שהמציאות תכפה עליך לשקף את המציאות?
אני חושב שאם תרצה או לא תרצה, אתה נמצא בישראל, אתה יכול גם לא לצפות חדשות, ואתה יכול כאילו להתנתק מהאינטרנט, אבל בסופו של דבר אתה תשמע אזעקה. ובסופו של דבר אתה תשמע משטרה שאם יש איזה פיגוע באזור שלך, אתה תרגיש את זה אם תרצה או לא תרצה. אני זוכר שאני אתן לך סתם דוגמה של היה את היום שהיה את ליל הטילים האיראני. אני לא זוכר אם זה הראשון או השני, אבל אני גר בתל אביב. וקילומטר וחצי מהבית שלי היה פיגוע בתחנת רכבת הקלה. ולא נרצחו שם 7 אנשים. עכשיו, לא הספקת להתאושש מהפיגוע הזה, 40 דקות לאחר מכן היה לך אזעקה בפלאפון שלך שהתחיל לרטוט, כי קיבלת הודעה שאתה חייב להיכנס למקלט עכשיו, כי מתקפת הטילים האיראנית החלה.
אוקיי. En Israel puedes decidir no encender la televisión. no ver noticias y no estar en las redes sociales. Pero si te pilla una alarma de misiles, no puedes ignorar. Así que este es el contexto de la respuesta de esta pregunta. Y un ejemplo, hubo un atentado en el tren en Yafo con 7 víctimas, con 7 asesinatos. Y como nada más enterarnos de esto, a cabo de 40 minutos, un anuncio en el móvil de un próximo ataque de misiles de Irán. O sea que, quieras o no, no puedes desconectarte.
אז אם תרצה או לא תרצה, אתה מוקף בזה. אתה חי את זה, ואתה נושם את זה, וזה חלק מהחיים שלך, כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. אז אני חושב שגם כל אומן באיזשהו דבר, זה לא רק אומן, כל בן אדם שחי בישראל חווה את זה. וזה, מן הסתם, זה משפיע עליך.
תרודיה. תסומרך. Entonces, cualquier persona, incluido artistas, no pueden no reaccionar a eso.
Uh-huh. ¿Cómo se sobrevive, quizás también para ti, a una situación de una tensión tan constante y tan larga en el tiempo? Porque incluso para Israel esta guerra es ya creo que la más larga. No sé si ya ha pasado la de la guerra de la independencia, que también fue muy larga, pero creo que ya ha sobrepasado también eso y tampoco se le ve un final cercano, ¿no?
זה לענות. איך חיים בישראל את המתח של מלחמה שמסתמנת כמלחמה ארוכה ביותר בתולדות ישראל?
אז אני חייב להגיד לך שבאיזשהו מקום, אתה יודע, אתה כבר מתחיל לפתח, בגלל שזו מלחמה כל כך ארוכה, אתה כבר מתחיל לפתח איזה קצת חוש הומור, ולפעמים זה קצת יכול להיות גם הומור שהוא קצת, לא יודע אם שחור, אבל אתה כבר מתחיל לצחוק מרגעים שיש לך במציאות. אני זוכר שבמתקפת הטילים האיראנית הראשונה, אז הודיעו בטלוויזיה שהכתב"מים, הדרונס, כבר יצאו לדרך, ועוד 8 שעות אנחנו מצפים להגעה שלהם, ואז גם יגיעו הטילים. ואני זוכר שכאילו, אתה יודע, שעה כבר 10 בלילה, אני לא הולך לישון אם אני יודע שאני צריך כאילו להיכנס למקלט. זוכר שמזגתי לעצמי כוס יין, ושמתי לי ברקע את רוקטמן של אלטון ג'ון.
Bueno, puesto que se trata efectivamente de una situación que se arrastra, estamos desarrollando un sentido de humor para enfrentarnos de eso. No sé si llamarlo humor negro o no, pero sin duda humor. Te doy un ejemplo que cuando estamos avisados, alertados de un ataque de otra vez, creo que de Irán, entonces, como que tengo el refugio fuera de mi casa, entonces dije, no voy a dormir para que en un par de horas me levanta la alarma. Entonces, me puse un vasito de agua y puse en el fondo la canción Rocketman.
De Elton John. Sí, el hombre cohete. Bueno, no sé si quiere agregar algo más que no hayamos preguntado y también que nos aclare hasta cuándo va a estar disponible esta exposición en el Centro Sefará de Israel.
No.
La exposición está exhibida en el Centro Sefarad hasta el 15 de junio. Todavía se puede visitar.
Bueno, recomendamos a todo el mundo, todos los que nos escuchen, que estén por la zona de Madrid, que vayan a ver esta exposición que combina, por un lado, la estética que siempre está mostrando el lado más personal de los artistas, con cómo se reacciona a una situación tan terrible como es la de vivir inmersos en una guerra que evidentemente uno dice la guerra que no tiene fin. Sí, va a tener un fin, pero no se ve el fin de momento. Agradecemos mucho a Erez Kaganovich porque ha estado de visita aquí y también a Inat Almond del Instituto Cervantes, a la que también entrevistaremos en otra entrevista aquí mismo en Radio Sefarad para hablarnos de esto y de otras cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you.
Gracias.